שבוע שעבר, מה עשינו שבוע שעבר? דיברנו על סוסיר וכל זה. מה שהשלב שהגענו אליו עכשיו מבחינת הדיבוק שלנו היה לנסות לקחת כל מיני תובנות של מה שנקרא בגדול שימוש חתרני בשפה או משהו כזה ולקשור את זה לתפילה. וכאן היה צריך לעשות כל מיני סינתזות בין המקורות שנראה היום לכל מיני דברים שלמדנו ואני מקווה שנמצאים אצלכם בראש באיזשהו מקום. אבל ראינו למשל את כל המקורות שהבאתי כל מיני מראשית החסידות המתפילה שתיארו את התפילה כמקום שיש בו הרבה עוצמות מצד אחד והרבה עוצמות שהן גופניות דווקא מצד שני ראינו את הביטוי הזה של הבעל שם טוב שזה פלא של בן אדם חי אחרי התפילה וראינו את התיאורים האלה של הקולות של דחיקת האיברים הפנימיים שמתוארים לגבי תפילה ביטויים של רב נחמן על תפילה בכוח וכל עצמתה איתו מעלה, כל הביטויים האלה שמבטאים איזשהו שימוש מאוד גופני בתוך החוויה של התפילה ומצד שני גם ראינו את כל זה שיש פה איזשהו שימוש לא רגיל בשפה מבחינת הפירוק של הלאותיות, מבחינת ההתמקדות בצליבים, מבחינת ההתמקדות בקצב של הדברים. לצד זה יש את מה שדיברנו בזמנו סביב נפש החיים. הדיבור על התפילה כאיזשהו מקום שבו יש איזה ערעור ואיזושהי חתירה תחת תפיסת העולם הדתית המסודרת של מה שהנפש החיים תהיה, העולם הצמצום, ההפרדה בין בורא לנברא, הגבולות בין קודש לחול, והתפילה כאיזשהו מקום שיש בו איזו הבלכה של פריצת גבולות כאלה. עכשיו, את כל זה אני רוצה שניקח ונקרא לתוכו את המקורות שהבאתי היום, שהם מקורות שמדברים בהקשרים של פילוסופיה של שפה, מהאזורים היותר צרפתיים של הרב הגדול, שבה אפשר לראות, אם נקשור את זה לשיעור הקודם, שיעור הקודם דיברנו יותר על התפיסות, על המימד היותר שמרני, יותר מסודר, על השפה כמערכת, כמשהו שהוא מעבר לבן אדם שמדבר איתה, על המשמעות שתלויה במערכת כמכלול ואי אפשר לזוז בה כל כך ויש בה טווח תמרון מאוד מסוים. והיום אני רוצה דרך המקורות האלה להיכנס לאיזה סוג של אלטרנטיבה וסוג של חיפוש של אנטיתזה שמתרחש באופן שימוש מסוים בשפה. זה מה שנעשה בשני השיעורים הקרובים. בשיעור הזה רציתי לדבר על מקורות שמדברים על המקום של הגוף בתוך השפה. אם כאילו ניתן איזושהי הקדמה, בסוף של השיעור הקודם דיברתי את זה שיש את מה שהתפיסה הסטרוקטורליסטית הזאת שתיארנו ממקמת כאיך שפה עובדת, ויש את החיפוש אחרי האחר שלה. כדי לאתגר את המערכת הזאת מסיבות שעוד מעט נדבר עליהן, מחפשים את כל האחרים של השפה. ואז יש כל מיני אחרים שהם נפלטים מחוץ למערכת הזאת. שניים מהם שהם קשורים אחד לשני, אחד זה ההקשר הגופני, נקרא לזה. למשל, אחד מהדברים שקשורים לזה זה הדיבור על השרירותיות של הסימן. זאת אומרת, לחשוב שהמילים שלנו הם סימן שרירותי למשמעות, זה להגיד שכל הרובד הצלילי שלהם, למשל, הוא לא משמעותי, בגלל שהצליל של המילה לא קשור לאיך שהיא מתפקדת בתוך השפה, אלא רק זה שבחרו את הצליל הזה, ולכן כל החומריות של הצליל הזה, הייחודיות שלו נשארת בחוץ. יחד עם החומריות הזה תמצא גם כל הגוף שמדבר אותה. כל המימד הזה של הגוף כמי שמשמיע את הצלילים, כמי שכותב, נשאר מחוץ למימד המשמעות. הוא כאילו הרובד הפתום שלה והאחר שנשאר מאחורי הקלעים. ומה שמקבל משמעות זה רק מה שנכנס לתוך המימד הטהור הזה של הסימנים. ואז השאלה אם אני הוגה את זה ככה או הוגה את זה אחרת, אם אני כותב את זה ככה או כותב את זה אחרת, זה הכל נזרק החוצה. ואחד מהדרכים לאתגר את המקום הזה זה לשאול איפה הגוף כן נכנס לתוך השפה. האם הגוף יכול לקבל משמעות בשפה, או שהוא באמת, אחד מהתיאורים שנכנסים, זה למשל להגיד שהסובייקט שמדבר בתוך התפיסת השפה הסטרוקטורליסטית הוא סובייקט מופשט, אין לו גוף. הוא מין מישהו שיודע את המילים, לא מין מחשב כזה. אין שום משמעות לו לגוף שלו, שזה רובד אחד של ביקורת, לאיך שהוא מדבר, לאיך שהוא כותב, וגם אין משמעות למקום הייחודי שלו, לאחד מהניסוחים זה יהיה לתת מודע שלו. הכל נמצא ברמה של המערכת המשותפת, וכל הסריטות שלו נשארות בחוץ. צד שני של ביקורת שהוא נקשר לזה גם, זה זה שהטענה שהתפיסה הזאת של השפה כמערכת היא נוטה לשמרנות במובן הפוליטי, היא תופסת את השפה ואת המשמעות של כל מה שאנחנו עושים בתור בני אדם ביחד כמשהו שהוא מאוד קבוע ומאוד נורמטיבי. זה מתחיל מאיזשהו תיאור של איך השפה עובדת, ומהר מאוד זה מתהפך לאיזשהו תיאור שהוא קובע נורמות של איך השפה יכולה לעבוד ואחרת היא לא עובדת, ולכן זה כל הזמן הופך להיות קביעת גבולות כזאת. וההנחה היא שאתה לא יכול לערער על זה ועדיין שיהיה לדברים שלך משמעות.
למה? אבל אני חושב שמתארים את הדברים כיחסים, אז יש גם ערעור מסוים של הגבולות, כי אמנם זה צדדים בינאריים, אבל הם...
זה נכון, אפשר לך אתה לוקח את זה. באיזשהו רובד זה נשאר מקום שבו כדי שלדברים שלך יהיה משמעות, כדי שתהיה חלק מהמשחק, אתה חייב לקבל אליך את הסנקציות שהשפה קובעת. שדווקא שזה שהן שרירותיות רק ממחיש את זה שהן חזקות, במובן הזה שאתה לא יכול לשחק איתן. אתה חייב לקבל אליך את ההבחנות שהשפה הזאת מגדירה לך, ואם אתה תעשה אחרת, אז אתה תתפס כנונסנס שאין לו שום אחיזה במציאות החברתית המשותפת, וגם מבחינת אישית זה נתפס כמשהו שאין לו אחיזה. והניסיון יהיה לשאול איך בכל זאת אפשר לאתגר את המערכת בלי שזה יהיה משהו שמחוץ לסיפור לחלוטין. ולכן החיפוש אחרי דרכים אחרות לשימוש בשפה הוא הולך לכל מיני אזורי ביניים, כמו סוגים מסוימים של שירה וספרות, שנתפסים כמשהו שאתה לא יכול להגיד עליו שהוא חסר משמעות מצד אחד, ומצד שני, ברור שהוא עובד באופן אחר. ונוצר איזשהו חיבור בין להכניס את הגוף לתוך השפה, לבין לאתגר את המערכות גם בהקשר החברתי. זה כאילו חלק מה שנתפס כשימוש רטרני. אני מסתכל לראות איך משתמשים בשפה באופן שהוא מאפשר באיזושהי יצירתיות שהיא מעוררת על ההגדרות של השפה היומיומית. ואז נוצר איזשהו ניגוד בין שפה יומיומית שהולכת לפי חוקים, היא מגדירה והיא כובלת, והיא מפשטת מבחינה הזו, לבין שפה שיש בה מקום לגופניות, יש בה מקום לתשוקה, יש בה מקום לתת מודע, ויש בה גם מתוך זה איזשהו ערעור על הסדרים הקבועים. מתוך זה שהיא מערערת, היא חושפת איזושהי יכולת לתמרן דברים שנתפסים כהבחנות סגורות. למשל, ההבחנה בין הדיבור לבין הגוף שמבטא אותו. אני מסתכל על זה עוד מדרך המקורות. ההבחנה בין משהו שהוא בעל משמעות למשהו שהוא חסר משמעות. שזה גבול כאילו שברגע שאתה משחק איתו, אז פתאום נפתחות אפשרויות אחרות. ההבחנה בין שימוש נורמלי במילה לבין שימוש מטאפורי במילה. כמשהו שהוא מטאפורה מוגדרת שאפשר להשתמש בה ככה ולא אחר. כל זה אני רוצה לקחת מבחינתי, כאילו אני רוצה שנקרא את זה כל הזמן עם איזושהי עין לאיך אנחנו משתמשים בזה בהקשר של תפילה. לקחת את האינטואיציה הזאת שראינו בחסידות ובנפש החיים, שהתפילה יכולה להיות מקום שבו אנחנו משתמשים בשפה באופן אחר, והאחר הזה משפיע גם על התפיסה הדתית של מה מתרחש פה. כי מול התפיסה הפשוטה יותר שהתחלנו איתה בתחילת שנה, של התפילה היא פשוט דיבור על הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה דיבור כמו כל דיבור אחר והוא כפוף לאותם עקרונות, לראות את התפילה כאיזשהו משהו שבו מנסים להרער קצת את האופן שבו אנחנו משתמשים במילים, וליצור מתוך זה גם איזושהי חוויה דתית אחרת. היא אחרת ביחס ללימוד תורה, היא אחרת ביחס להלכה נגיד, כל מיני אחרויות שאפשר להגדיר ביחס אליה. ומה שאני רוצה לקחת מהלימוד של המקורות האלה, זה לראות את זה יותר כמשהו שאפשר לעשות אותו. כי כשאתה קורא את התיאורים של החסידים על איך תפילה אמורה להיראות, זה הרבה פעמים נהיה כבטאו של משהו שקורה, לפחות לנו אני חושב. אנחנו תופסים את זה כזה מין חוויה מיסטית שקורים בדברים, אבל היא לא נותנת לנו איזשהו פתח. וגם זה הרבה פעמים נתפס כמשהו שהוא מאוד רחוק. פה אני חושב יש משהו שהוא יותר תופס כמשהו שעושים, זה אופן להשתמש בשפה. אתה יכול לקבל אליו השראה בסוגים של שירה, בסוגים של ספרות, או גם מתיאוריה, אני חושב, אפשר ברגע שתופסים לאן דברים חותרים ומה מנסים לעשות פה, ונהיה יותר משהו שהוא פותח אפשרויות, ואז כשמשתמשים בהם אז קוראים דברים אחרים, בגלל שבעצם הדברים תלויים בשאלה שאתם משתמשים ולא תלויים באיזושהי חוויה שקודמת להם. התכלס, יש לנו פה שלושה מקורות.
התכלס, אתה כאילו נע בין כאילו, תגיד אם זה מהפכה מודע, העניין הזה שפותח אפשרויות לבין את הערך מה שכבר קורה.
אני אגיד לך, מבחינתי זה פותח אפשרויות להבין אחרת את מה שקורה. זאת אומרת, אני רוצה להצביע, לדבר על זה קצת בהמשך, לזה שהתפילה היא מקום מתאים לדברים האלה. כי הטקסטים האלה למשל מדברים הרבה פעמים על שירה ועל ספרות מודרניסטית בגדול, אני רציתי, חלק מהתיאורים שלהם מבחינתי כשקראתי אותם, הדרך שלי להבין אותם, כי אני לא מכיר בדרך כלל את המקורות הספרותיים שמדברים עליהם, היה להגיד שזה בעצם קורה בתפילה. אבל להבין אחרת את מה שאתה עושה בתפילה זה גם לתפוס את זה אחרת וגם לעצב את זה אחרת, להעצים צדדים מסוימים, לראות שאפשר לעשות עם זה משהו ולא רק לתפוס את זה כבעיה. כי הרבה פעמים משהו יכול להיות מתואר כאן כשימוש אחר, או הרבה פעמים מתואר כחוסר שימוש או כאיזה מין פשלה, התפיסות היותר נורמטיביות של מה אמור לקרות בתפילה. ולכן זה באמת אמור להיות ביחד. זה גם איזושהי אפשרות אחרת, וזה גם איזושהי יכולת להסתכל אחרת על מה שאנחנו כבר עושים בתפילה היומיומית. מה שהבאתי זה שלושה מקורות שונים, שכולם קשורים לעניין הזה של המקום של הגוף ושפה, וכל מיני דרכים. זה די תלוש מקשרו. אני לא מתכוון שנלמד את זה, אני לא יודע אם יש מספיק, יכול להיות שכן. הניסיון שלי לא ללמוד את התיאוריות בצורה סדורה יותר מדי, אלא בעיקר מה שהייתי רוצה שנעשה זה ננסה לקלוט מה הם מחפשים, לקלוט איזה אינטואיטה של אין הדברים חותרים, ולשמור כאילו כל הזמן את העין על איפה אפשר לעשות עם זה משהו בהקשר שלנו. אולי נכבה את המזגן, הוא עושה לחור מראש, חם, חם, הוא את החם?
אני מסכים.
יפה, בטוח שמי שישמע את ההחלטה ישמח. אפילו לא כתבתי כל קילורט בהערות שאולי מאיפה זה לקוח. יש פה שלושה מקורות. נקרא אותם ונתגלגל איתם, ונראה מה אנחנו עושים מזה. כן, טוב, בפתיחות. אילו אפשר לדמיין אסתטיקה של ההנאה הטקסטואלית. הקטע הראשון זה של רולן בר, בספר שנקרא הנאת הטקסט יצא ברסלינג, זה ממש הפסקה האחרונה של הספר. נקרא את זה ואני מדבר על זה קצת. אילו אפשר לדמיין אסתטיקה של ההנאה הטקסטואלית, מן הראוי לכלול בה את הכתיבה בכל רם. זה כתיבה בכל רם. איש אינו עוסק בכתיבה זו שבעל פה, שאינה זה הכלל לדיבור. הכתיבה בכל רם אינה הבעתית, לא גיווני הקול הדרמטיים, ההתאמות המתחכמות, הדגשים החנפים הם שנושאים אותה, אלא גרעיניות הקול, שהוא עירוב אירוטי של גוון ושל שפה, ולכן גם הוא יכול, כמו אדיקציה, לשמש חומר לאומנות. ביחס לצלילי הלשון, הכתיבה בכל רם אינה פונולוגית אלא פונטית. זה הבחנה, נתתי לומר שאלה, פונולוגיה זה מדע שעוסק באופן שבו צלילים מתפקדים מתוך השפה. איך העברה השונה עושה הבדל במשמעות. פונטיקה מתעסקת בצלילים של האדם כשלעצמם, בלי קשר לשפה מסוימת, להבחין איזה הגעים בני אדם מבטאים, איך הם מבטאים אותם, בלי קשר למשמעות שלהם. אז הכתיבה היא לא פונולוגית, לא מתעסקת במשמעות של הצלילים, אלא פונטית מתעסקת בצלילים עצמם. היא עדיין לא בהירות המסרים, תיאטרון הרגשות. מה שהיא מבקשת, מתוך כוונת התענגות, אלה האירועים היצריים. זו השפה המכוסה באור, זה טקסט שאפשר לשמוע בו את גרעיניות הגרון, את הפטינה של היצורים, פטינה זה גם מין ציפוי כזה שנהיה על דברים, את אהבת התנועות, סטרופוניה שלמה של הבשר העמוק, התנסחותם של הגוף והלשון, לא זו של המובן והשפה.
זה לא מכתב
עברי. כן, חלק מהאתגר פה בשיעור הזה זה גם לנסות לחוש את הדברים ולתת אימון שאפשר להתגלגל איתם, למרות שזה לא כל כך מובן. אבל הספר הזה באופן כללי, אני לא סתם תלשתי, הוא באמת כתוב ככה כפסקאות תלושות. אבל בוא נסתכל שינו על ההבחנה שהוא עושה פה. מה הוא מחפש? מה זה לכתוב בכל רם? למה הוא קורא לזה כתיבה, נגיד ככה?
כתיבה יותר מדויקת,
היא
יותר
נותנת
דגש
למה
שכתוב, מה
שאומר לדיבור שלו, יותר מדויקת, היא יותר חלק בין כתיבה לבין דיבור. הוא מסתמך באמת על ההבחנה בין כתיבה לדיבור היא מאוד יסודית באזורים של השיח הזה. אבל פה הוא נראה לי דווקא רוצה לעשות משהו שישבור אותה קצת. כי למשל, אחד הדברים שיש בכתיבה ומעדיפים אותו בגלל זה באזורים האלה יותר על דיבור, זה שיש בה איזושהי חומריות. זה יותר מוחשי, זה יותר... כאילו, התפיסה תהיה שבדיבור המשמעויות עוברות. ישר כאילו יש משמעות. אתה הרבה יותר קשה לשמוע את הדבר שנושא אותה. לעומת כתיבה שבה אנחנו יותר יכולים לראות את החומר שנושא אותה, ולהסתכל על החומריות שלו ולנסות להרגיש משהו דרכה. מה שאנחנו מחפשים פה במקורות האלה באופן כללי זה את הניסיון לשאול איך הגוף נוכח בשפה. ואחד מהדרכים יהיה להסתכל על הכתיבה למשל. או להתמקד באותיות, או להתמקד בצלילים בדיבור, ולנסות לראות איפה החומריות הזאת יש לה איזשהו ממד מעבר לזה שהיא הופכת לסימן למשהו אחר. לכן אני חושב משהו מחפש כאן זה לדבר על הכתיבה בכל רם, זה להגיד בוא ננסה לראות את הכל כאילו שהוא כתב, כאילו שיש לו איזושהי חומריות שאני יכול להתבונן עליה רגע לפני המובן שהיא משרתת. ואז לשאול אם הדבר הזה יש לו איזשהו תוכן בפני עצמו, איזשהו מימד בפני עצמו, או שהוא באמת רק תיווך שקוף. אז כן, עכשיו מה? זה יותר מבהיר לאנחנו חותרים?
הבהרנו כאילו מה הוא רוצה להגיד, אבל הוא לא דיבר על משהו ספציפי.
מה זאת אומרת משהו ספציפי?
זאת אומרת, אוקיי, אז מה זה האירועים היצריים האלה? כאילו, מה זה אומר לו שהוא שומע אותם?
נכון, זה סוג של הבלחה, זה לא ניסיון לפתח מילון. זה תמיד יהיה שאלה, כי מה שאנחנו בעצם עושים פה זה לחפש משהו שהוא מעבר לתרגום הרגיל של איך מבינים מילים. מצד שני, ולהגיד שגם שם יש משמעות, זה לא נונסנס, זה לא סתם כאילו המסביב. מצד שני, ברור שזה לא יהיה מילון מסודר כמו שיש לנו מילון למילים הרגילות. אז הטקסטים האלה מהבחינה הזאת הם הרבה יותר איזה סוג של פתיחת תשומת לב כזה. בוא תראה שהדבר הזה יש בו משהו. הוא לא סתם רעש לבן שמסביב. ואז כאילו ממילא אתה יכול לשאול, האם אני רוצה להעצים את המימד הזה? בהמשך של הקטע הזה הוא אומר שבקולנוע צריכים לנסות להקליד את האנשים מספיק מקרוב כדי שאני אוכל לשמוע את הגרון שלהם כשהם מדברים. יש כל מיני זמרים כאלה שאתה יכול לשמוע את הגרון שלהם כשהם מדברים. השאלה כאילו, מה שהוא מחפש אני חושב זה איזשהו מקום שהוא עובד באופן אחר. אחד מהמושגים שנקשר להם כאן זה התענגות, או כל ההקשר הגופני והיצרי שהוא מכניס לזה. זאת אומרת, איפה נמצא הגוף בשפה? האם נכנס, האם הוא עושה איזשהו אפקט, או שהוא רק עבד של המשמעות שהיא תמיד משהו מופשט כזה? האם אני יכול להגיד שהגרוניות שנמצאת בתוך הדיבור היא גם חלק ממנו, באופן שהוא לא רק משרת שלו, לכן אני חושב הוא שולל את כל הגיווני קול וההתאמות מתחכמות. הרבה פעמים אנחנו כן חושבים, המנגינה היא ודאי חלק מהדיבור, אבל יש מנגינה שהיא כפופה לדיבור, והיא רק משמשת להדגיש את המשמעות ולהבחין אותה, ויש, אני חושב, מה שהוא מחפש, איזושהי גופניות שנמצאת בכל, שהיא מעבר למה שהדיבור מתן. שהיא מכניסה איזשהו מימד אחר, או הממד אחר הזה יכול להיות אפילו שהוא מאפיל, יכול להיות שהוא עושה משהו אחר בכלל, מעבר למה שהתוכן נמצא. לכן כל הזמן צריך לשלול ולהגיד, לא ההתאמות האלה שהן כפופות למשמעות, ולא לא הפונולוגיה, לא הבהירות של המסר, לא להדגיש את הרגשות, אלא לתת איזשהו משהו אחר, שהוא נמצא פה כאילו עם החומריות שלו עוד שלפני משמעות אפילו. ובכל זאת היא עושה משהו. בהקשר של מה שאני מתאר כהתענגות, בכל הספר הזה הוא מחפש איזשהו מימד שמעבר לתוכן, של על מה אני מתענג. הוא מתענג.
מחפש כאילו כמו שבקציבה, אתה יכול לנתק את זה הרי, שבקונסטרוקציה לנתק את זה הרי מהמשמעות שהכותב דווקא רצה להגיד, בגלל שבעצם אין פה, שוב, זה כתוב, זה מקובל, אז הוא מחפש את זה גם בדיבור עצמו כאילו, זה מה שהוא מחפש.
שאלה, מה קורה? כי בדרך כלל הניתוק מכוונת המחבר הוא איזה אקט של פרשנות. שבו אני אומר, יש פירוש כזה ויש פירוש כזה, ואפשר לעשות את זה כל מיני פירושים, אבל פרשנות במובן הזה היא תמיד נשארת ברמה של המשמעות. אני חושב שמה שהוא עושה פה זה שהוא נושא לחתור למשהו שהוא מאחורי המשמעות. לא בעניין של אני אפרש את מה שהקול שלך אומר לי, אלא אני אנסה לחוות דרכו משהו שהוא מעבר למה שאתה אומר לי. ולנסות לקלוט את זה כמימד בתוך הביטוי, שהוא לא כפוף למשמעות, ולא במובן שאני אפרש אותו באופן אחר, אלא שהוא פשוט עושה משהו אחר. השאלה שמתעסקת הרבה בספר הזה זה מה הופך טקסט ספרותי למענג, יש לו שלב הבחנה בין הנאה לבין עונג. הוא מחפש כאילו איזשהו מומנט שהוא מעבר לזה שאני קורא ואני מבין מה כתוב פה, מה מעניין אותי, מה מסעיר, מה מקפיץ. ואחד מהדברים שמגיע אליהם זה לחפש איזשהו מימד של גופניות, להגיד ההנאה נמצאת באיזשהו מומנט שהוא מעבר למשמעות. והוא יוצר איזשהו אפקט אחר.
מה הטרמינולוגיה של גופניות בתוך זה? איפה הגוף נמצא פה?
הגוף נמצא שם כל הזמן. אתה לא יכול לדבר בלי גוף, אתה לא יכול לכתוב בלי גוף. הרבה פעמים אנחנו, זה כאילו דברים מאוד פשוטים, אבל אנחנו בכלל לא חושבים עליהם באותו מישור. הספר, בישלין, הוא מוציא את הספר הזה יחד עם ספר אחר שלו, שנקרא וריאציות על הכתב, ששם הוא כל הזמן מדבר על הכתב. יש שם קטעים שהוא מתחיל לנתח את התנועה של היד, את הכוח שלוחץ על העת. זה כאילו בכלל לא קשור, נכון? אנחנו חושבים על טקסט, אנחנו לא חושבים על איך כתבו אותו.
יכול להיות שיש לזה, כאילו, יכול להיות שיש לזה משמעות, אבל כאילו גם ללחץ של היד או משהו כזה, אבל כאילו את המשמעות הזאת אני מייחס באותה מידה גם למנגינה, ולא
לגיווני הקול הדרמטיים והתאמות המשחקים.
כאילו,
מה ההבדל בין המנגינה לבין הגוף? מה אתה מבין?
נגיד, אתמול בבית מדרש שמענו איזה, יש איזה משהו במחשב שאפשר לכתוב מילה, ואז המחשב כאילו מדבר אותה. יש את הצליל המתכתי הזה.
כן.
כאילו, אז אתה יכול, יש פונקציה מצחיקה, אתה יכול לבחור שזה נגיד יהיה קול גברי או קול נשי. אז כאילו, אני חושב שזה יעורר דברים אחרים, אבל זה לא יהיה בגלל שיש גוף בתוך, כאילו, לא בגלל גוף, אלא בגלל המנגינה או בגלל הטון, שהוא מעורר דברים מסוימים.
השאלה תהיה, אני חושב מה שהוא מחפש, זה משהו שהוא מעבר למנגינה במובן של, אני לא יודע בדיוק איך ההקלטות במחשב נמצאות מהבחינה הזאת, כאילו אם זה הקלטה או שזה משהו שהוא לגמרי מסונטן, רק כשאתה לוחץ על כלי נגינה, יש כלי נגינה שונים מהבחינה הזאת. יש סוגים של נגינות שהן יותר צליל טהור כזה, אני חושב, נגיד אורגן ודברים שהן לגמרי מסונפלים. ויש נגינות שאתה שומע את החומר של הכלי. כמו שאתה יכול לשמוע את הגרון של בן אדם, זה מעבר, זה לכן יהיה הבדל גם בין זמרים שונים שישירו באותו טון או כל מיני, זה משהו שהוא מעבר גם לשפה המוזיקלית, כי אתה מרגיש פה איזשהו משהו שהוא מעבר גם לצלילים במובן המודר שלהם, ובוודאי למובן של המילים. לכן אני חושב שזה שונה ממנגינה. אתה יכול לשמוע לפעמים את הגוף של בן אדם שמדבר. השאלה אם זה משהו שיש לו איזשהו נוכחות, אם הוא עושה משהו, או שהוא סתם איזה תוואי לוואי לא רלוונטי. הוא מחפש איזשהו מימד שנמצא בתוך הגופניות, והוא נכנס לתוך השפה. למרות שהשפה כאילו לא מכילה אותו, כי בעצם המשמעויות הן לא צריכות את זה. זה יכול רק להפריע להם, ואם עושים את זה הרבה פעמים יכול להתפרץ. פה התיאור הוא לא של הפרעה, אני רואה את זה יותר במקורות הבאים.
אני חושב, הוא כאילו רוצה לחפש משהו שאומר לו המשמעות, אבל כאילו זה עדיין תקשורתי, כאילו זה משהו תקשורתי, או שאני נשאר אצל הסובייקט, זה מי שחווה את כל היצרים האלה, כאילו נוסח הכל...
מי זה הסובייקט? זה ששומר או זה שמדבר?
זה ש... כאילו אם גם מתחבר לסוף שלמה אתה מחבר, אז כאילו הוא מאבד את המחבר, הוא מאבד כל בן אדם, כאילו רק מי שקורא את הטקסט ומתענג עליו, אז זה כאילו הדבר היחיד שלא רוצה להגיד קיים, אבל הוא הדבר היחיד שנחשב, כאילו. השאלה זה אם עדיין גם ההבאות האלה וגם כל ה... כאילו הצליל, כאילו הצליל במובן הכי ראשוני שלו, הוא גם איזשהו משהו תקשורתי או שהוא... נשאר בתור צליל, כאילו, בתוך עצמו, כאילו,
האם זה... זה למען מבין תקשורתי. אם אני מסתכל עליך ואני קולט ממך משהו שלא התכוונת להעביר עליי, אבל אני קולט אותו ממך, אז זה לא תקשורתי, כי תקשורתי, אני חושב, הרבה פעמים אנחנו חושבים על זה שיש איזשהו תוכן שהוא נמצא שכה ואתה מעביר אותו אליי, והתוכן הזה מתקיים בנפרד ממני וממך. אבל המקום הזה של הגוף, נגיד, הוא מקום שבו אני כן קולט את הדובר. אבל זה לא במובן של הוא התכוון להעביר את התוכן הזה אליי, אבל אני כן קולט אותו. זה לא שאני יושב בחדר סגור ואני מפנטז כל מיני דברים ואולי משליך אותם על איזשהו מחבר שמת. במובן הזה זה נראה לי כן יושב על המחבר, במובן הזה שזה הוא דיבר, והגרון שלו שאני שומע. והשאלה תהיה עד כמה מסוגל להשמיע את זה, ועד כמה אני מסוגל לקלוט את זה. זה יהיה קשור אפילו לסגנון של דיבור, סגנון של כתיבה, של שירה, שנשמיע אולי בהמשך. דווקא פה אני מרגיש שזה כן תקשורתי, אבל באופן אחר, כי זה באמת תקשורת שנמצאת ברובד אחר. איך אתה מתקשר עם הגוף? פה אם אנחנו חושבים על שפת גוף, כאילו יש כל מיני מחוות, שהן מין שפה שהיא מנוטרלת מזה שאני זה שמשתמש בה. כאילו בהקשר הזה צריך לחשוב על הגוף כמשהו שהוא מתקשר אותך באופן מיידי, לא דרך הזה שאתה עושה את הסימנים המוסכמים. וזה כן תקשורת במובן לזה, אני חושב.
כשאני ממש אמר, זה קודם אני מצליח לתת לזה עכשיו פרשנות, כאילו, נגיד, אם אני מבין, נגיד, ננסה להשמיע תו מסוים בכלים שונים, אז אני אוכל לתת לזה נוכחות לכלי עצמו, אבל אני לא עוזר פה את התקשורת שאתה מדבר, גם כאילו, גם בתוך מה שהוא אומר, כאילו, בסוף הדיבור זה על הגוף יותר מאשר על הכתיבה, כאילו, על ה... הכתיבה בכל רם עינה בעתיד, כי אני חושב, כי ההבאה פה היא לא המוקד, זה פחות משהו, כאילו,
פחות היסוד,
לא יודע.
אני חושב שהוא אומר לא בעתיד, הוא מכוון שהיא לא קשורה להבאה של תוכן מסוים. אבל היא כן משדרת משהו, עושה איזשהו אפקט. זה שונה, אני חושב שמשהו, העניין של הכלי נגינה הוא דוגמה אחרת קצת, כי גם אם אתה יכול להרגיש את החומריות שלהם, מה שהוא רוצה מהגופניות פה זה באמת איזושהי אנרגיה שיותר נמצאת בתחום היצרי שהוא קודם למשמעות. זאת אומרת, קורה פה משהו, מפעיל אותך. וזה הפעלה אחרת מאשר הרובד של המשמעות. הוא קושר אותה לגופניות, כי זה הרובד שבו יצרים פועלים בדרך כלל. אבל לכן בכלי נגינה, אני לא יודע עד כמה אפשר לקחת את זה. זאת אומרת, אתה יכול לקלוט את החומריות של הכלי, למשל בכלי נשיפה לפעמים, אבל זה לא עושה אפקטים כאלה. זה כן מימד אחר שנמצא. ומה שהוא מחפש זה מה האפקט של המימד הזה. מבחינתי, כאילו, בהקשר של תפילה, אז צריך לחשוב על זה במובן של איך נשמעות תפילות, איך מבטאים תפילות, עד כמה הגוף נמצא בתפילה, עד כמה ההגייה היא מנסה להיות שיקוף של משמעות, ואפילו בהקשר של חזנות היא מנסה להיות מוזיקלית, במובן שהיא מדויקת והיא מבטאת איזשהו תוכן מוזיקלי מסוים, ועד כמה יש בה איזה מין הוואה של רבדים שנכנסים פנימה מעבר לתוכן שנאמר ומעבר לתווים שאפשר לכתוב אותם אחרי זה. כאילו יש הרבה הבדל ברור נראה לי בין חזנים שהם מוזיקליים לבין אנשים שהם מביאים את עצמם בתפילה באופן שהוא לא מוזיקלי דווקא. זה לא ממש צריך להיות לא מוזיקלי במפגיע, אבל זה...
הדקה שלו יהיה כאילו שזה משהו שלא התכוונתי
לה? לא, לא, לא חושב שזה... אני... זה לא נראה לי קשור, כי אם אתה לא חושב להתכוון...
האם אפשר מבחינתו להתכוון לזה?
נראה לי שכן, אתה יכול לנסות לדבר בצורה שהיא יותר כזאת נראה לי. לשיר ודאי. תחשבו על ההבדל בין שירת כנסייה שהיא מאוד טהורה ורוחנית כזאת, שזה נראה לי משהו שבמודע עשו אותו, ניסו לשיר בצורה שהגוף לא נמצא בה. זה משהו מאוד מאוד, כולם צריכים לשיר בדיוק באותו טון, ובצורה גם הטונים הגבוהים הם פעמים כאלה שהם נועדו להפשיט את זה מהגוף לגמרי, לבין איזה מין חזן בשטיבל חסידי, או לא יודע מה, או האדמור שמתפלל לכל מיני תיאורים, או קרליבך נגיד באופן שלפעמים מושר, שזה מאוד, כאילו, הוא נמצא שם עם המקום הלא מדויק, עם המקום הגס קצת, מקום שהוא מאוד גופני מהבחינה הזאת, והוא מכניס איזושהי עוצמה שהיא לא נמצאת בהקשר של המשמעות. ובכל זאת, אני חושב שברגע שאתה נתין לזה את תשומת הלב, זה ודאי משהו שעושה משהו, שהוא פועל באיזשהו מישור אחר, שהוא מתלווה לשפה והוא מלווה אותה כאיזשהו מעובד נוסף. בואו נעבור לקטע הבא, נכניס לזה קצת יותר הקשר. זה קטע שהוא מתוך איזשהו מאמר שנמצא בזה, באוניברסיטה הפתוחה, בכל אופן הוא מדבר על יוליה קריסטבה. אני לא, כאמור, לא נתחיל לפרט פה את כל עניין, אבל קריסטבה, מה שהיא עושה, היא התעסקה בבלשנות, ואחרי היא נכנסה להקשר הפסיכואנליטי דרך לקאן. היא גם, במובן הזה, ההקדמה שעשיתי היא מאוד בנויה על מה שהיא עושה, בגלל שהיא מאוד סימנה את זה שהבלשנות משאירה את הגוף בחוץ מצד אחד, ושהיא מאוד שמרנית מבחינה פוליטית, מבחינת ההתעקשות שלה ליציבות של הסדרים מצד שני, והיא מנסה לתאר איזשהו תהליך שבו יש רובד אחר בשפה שהוא מכניס את הגוף ומכניס את האפשרות ליצור צירופים חדשים. יש איזה גם הקשר פסיכואנליטי במובן הזה שאצל הקאן השפה זה החוק של האב. בהקשר הזה במובן זה איזשהו מקום שבו הילד הוא מקבל, מתנתק מהמגע הגופני ומההתערבבות חסרת הגבולות שמתארים ביחס עם האמא, הוא מקבל איזשהו סדר, שהוא גם הסדר החברתי, שהוא דורש לשים גבולות בכל ההקשרים, גם בהקשר המשפחתי, גם בהקשרים הגופניים, גם בהקשר הלשוני של איך מדברים ואיך מתנהגים, שזה מתואר כאיזה מין סדר גדול כזה, שאם אתה לא נכנס אליו, אז אתה נשאר פסיכוטי, לא יכול לתקשר, חי בהזיות, ואין אפשרות להיות בן אדם בלי להיכנס לזה, למרות שלכאן הוא מודע לזה שיש לזה הרבה מחירים, וכולו מתעסק סביב המחירים האלה, ומבחינה הזאת ברור לו שזה חוק שמקבלים אותו. וקריסטבה מנסה לתאר איזשהו רובד שהוא שייך לקשר עם האמא, והוא כן נשאר. במובן הזה זה שוב איזושהי שחיקה של הגבול בין מה יש משמעות ומה אין משמעות. מול הטענה שהמשמעות נמצאת רק כשאתה מקבל את החוקים של השפה והחוקים של החברה, ורק ככה אתה יכול לשחק, יש את האמירה שיש משהו מהשלב שלפני, שגם אם הוא מודחק הוא קיים. ולכן זה יהיה גם להגיד שבתוך השפה יש איזשהו רובד לא מודע שבא לידי ביטוי. בואו נקרא את זה ואחרי זה נעשה קצת יותר להרחיב. הסימבולי זה המושג של הקאן, של הסדר שבו הוא מתרחשים הדברים, הוא כולל גם את החוקים של השפה, גם את החוקים החברתיים. קריסטבה מציבה מושג מנוגד לסדר הסימבולי, הסמיוטי. זו מאיפה הביאה את המילה בדיוק. המושג זה היא מתכוונת לתבנית או למשחק כוחות שאנחנו יכולים לגלות בתוך הלשון. גילויים המייצגים הן שאריות מהשלב הקדם מדיפלי. בשלב זה הילד הוא עדיין נטול לשון, אבל אפשר לדמיין את גופו כמוצף בזרם של פעימות או דחפים, שבשלב זה עדיין אינם מאורגנים די הצורך. בתבנית הקצבית הזו אפשר לראות מעין לשון, למרות שעדיין אין היא בעלת משמעות. כדי שתתפתח לשון של ממש, חייב הזרם ההטרוגני הזה לעבור מעין תהליך של חיתוך, להיווצק אל תוך המונחים קבועים, וכתוצאה מכך, ומכניסה לסדר הסימבולי, מודחק התהליך הסמיוטי. אני אזכיר פה רק את מה שתיארנו בתיאור של סוסיר על המסמנים, שמתאר איזה מין שטף כזה שפתאום עובר חיתוך. עד כאן זה צהוב, מכאן זה צהבהב. כאילו המציאות, יש לה איזשהו רובד שאתה קולט אותה בהתחלה, או היית יכול לקלוט אותה כמשהו שהוא חסר גבולות, והוא איזה מין ערבוב של מלא דברים, שזה כאילו תיאור של החוויה החושית הטהורה, ואז באה התבנית של השפה, ומה שהיא עושה זה בעיקר לחתוך את הדברים. לחתוך את הצלילים, לחתוך את המציאות לאובייקטים, לחתוך את החוויות, לחתוך גם את הגוף לאיברים בהקשר הזה. וההדחקה מכל מקום אינה טוטלית. אפשר עדיין לזהות את הסמיוטי בלחץ הקצבי, המתקיים בתוך הלשון הרגילה. המתבטא בנימה, בקצב, בתכונותיו החומריות והגופניות של הלשון, וגם בסתירות, בחוסר משמעות, בקיטוע, בשתיקה ובהיעדר שבה. הסמיוטי הוא האחר של הלשון, אחר שלמרות הכל שזור היטב בתוך הלשון. קריסטבה רואה בלשון של הסמיוטי אמצעי לחתירה תחת הסדר הסימבולי. המשמעויות הבטוחות יחסית של הלשון הרגילה משוסעות על ידי זרם הסימון של הסמיוטי. זרם זה דוחק את הסימן הלשוני לקצה גבולו, מעלה על נס את תכונותיו הטונליות, הריתמיות והחומריות, מפעיל בטקסט משחק של דחפים לא מודעים המאיים לפרק משמעויות חברתיות מקובלות. הסמיוטי הוא נזיל ורב פנים. סוג של יצירתיות שופעת ומענגת החורגת מהמשמעות המדויקת, ושואב הנאה סדיסטית מהרס ומשלילה של סימנים מקובעים כאלה. חשוב לראות שהסמיוטי אינו חלופה לסדר הסימבולי, אינו לשון שאפשר לדבר בה במקום הלשון הנורמלית. לשונו של הסמיוטי היא תהליך בתוך מערכות הסימנים הקונבנציונליות שלנו. תהליך המעמיד אותן בסימן שאלה ופורץ את גבולותיהן.
ג'יבריש כאילו?
לא, זה בדיוק השאלה. האם זה חייב להיות ג'יבריש? והטענה פה תהיה שלא רק שזה לא ג'יבריש, זה משהו שאי אפשר גם לדבר בלעדיו. כלומר, זה תיאור דיאלקטי שיש פה שני דברים שהם סותרים אחד את השני, אבל אף אחד מהם לא יכול להתקיים. אתה לא יכול לדבר בלי שיהיה איזשהו מימד כזה, ואתה גם לא יכול לדבר רק במקום הזה. אנחנו לא ניכנס לעומק התיאוריה והוכחתה וכל ההקשרים שלה, אבל אני רוצה לנסות כאילו לקלוט פה את מה שמתואר. יש פה איזה מין התבוננות בשפה שאומרת, יש פה כל מיני מרכיבים שהם לא חלק מאיך שאנחנו מגדירים מה נותן משמעות לדברים. מה המשמעות של שתיקות למשל? זה חלק מהשפה או שזה סתם כאילו משהו שהוא... זה חלק ממה שבונה את המשמעות של הדיבור, או שזה סתם איזשהו משהו שהוא על הדרך נלווה ולא מקבל שום מקום? מה המשמעות של טוני? מה המשמעות של קצב של דיבור? זה משהו שאפשר לפרק אותו? אני תהיה למה תהיה תמיד, אני חושב, לנסות לסדר את המילון. אם תדבר בקצב כזה, אז יהיה יותר משמעות כזאת, אם תדבר ככה, ויהיה ככה. פה יש איזשהו ניסיון לתת איזשהו תיאור אחר, להגיד, יש פה רבדים אחרים שהם פועלים בתוך השפה, ו... בצורה יותר רדיקלית אולי מהתיאור של ברט שראינו קודם, יש פה תיאור שזה שיש פה איזה מין פירוק של הדברים בפנים. זאת אומרת, אם השתיקה תתגבר, היא הורסת את המשמעות, ואם הקצב יתחיל לשבש את האופן שבו אני אומר את המילים, הוא גם הורס את זה. מצד שני, הוא גם, כשהוא נמצא בפנים, הוא יוצר איזשהו עושר, הוא יוצר איזשהו מגוון. בהקשר הזה, הוא גם יכול ליצור כל מיני צירופים חדשים. אני שם את ההפסקות במקומות אחרים, ואני מוסיף את הקצב, ומכניס את ההתאמות באופן אחר מאיך שזה בדרך כלל קורה. וכל זה מתואר אצלה כמשהו שהוא החזרה של מימד גופני שקודם לשפה. הקשר הפסיכואנליטי הספציפי פחות מעניין, אבל אפשר לחשוב על זה גם כדימון כדי להבין מה מדובר, לחשוב כאילו על ילד במובן שהוא עדיין לא יודע לדבר, האם אין לו איזושהי מידה של תקשורת, איזושהי שפה ראשונית כזאת של נגיעות, של קולות, של תנועות, משהו שהוא מאוד לא חתוך במובן שאיך שהמסמים אומרים את חתוכים בתיאורים שראינו שבוע שעבר. ומצד שני, אפשר אני חושב לראות שמשהו מתרחש פה, שדברים עוברים מאחד לשני. בהקשר זה גם צריך לחשוב על דחפים גופניים, הדיבור שלו הוא גם דיבור על דחפים. איפה נמצאים הדחפים, היצרים, התאוות בתוך השפה? אם זה משהו שהוא עובד כמו סימן, אני מרגיש משהו וזה מסמן לי, או שזה משהו שעובד ברובד אחר? ועד כמה הדבר הזה יכול להיות נוכח בתוך המילים שאני מדבר? בהקשר זה גם מילים שאני קורא או כותב. מה אתם אומרים? זה מהדהד משהו או שזה...
ממש נראה לי נכון. כי אני בתור מגילד, אז היה לי איזה קטע שהייתי יכולה לי בזוינק. כזה המילה שלי כזה בזוינק. זה ממש, יש איזה מצלול, כאילו לא היה לזה שום מקום, אז פשוט זה היה כאן, כאילו זה מתאים. אני עד היום, זה ממש מתאים לי כזה. כאילו, אני אומר את זה ובא לי לתת בוקס, וזה לא בגלל שכאילו יש פשוט ככה. כאילו זה ממש... נראה לי זה נכון.
כן. מה שקורה נראה לי זה ילדים יותר יש להם את הטווח ביניים הזה שהם עדיין לא נכנסו לגמרי תחת הסדר ולכן הם יכולים להגיד משהו כאלה בלי להרגיש שזה אידיוטי ולכן גם אולי באמת לחוות את זה שיש בזה איזושהי משמעות למרות שזה לא עובד בכלעים הרגילים. אתה מספר את זה כסיפור על פעם, אתה לא עושה את זה עכשיו ככה. חלק מהניסיון נגיד של קריאה כזאת זה לקרוא ככה סוגים מסוימים של שירה וספרות ולהגיד הם עושים משהו אחר, זה אפשר לראות בכל מיני סוגים של ספרים שהם כתובים אחרת. ואז השאלה מה קורה פה? אם קורה פה משהו, אם זה סתם כאילו, כמו שלפעמים אומרים על משירה מודרנית, שזה סתם כאילו, אין איזה שום, זה סתם גיבוב והמבקרים מחבבים את זה כי זה המקצוע שלהם, או שבאמת יש פה איזושהי יכולת לעשות משהו אחר למילים.
הסימטי אמור להיות הדבר הכי טבעי, שאין צריך לשחשב לדברים, ועד שאנחנו עושים משהו בשירה מכוון כזה של כל מיני חיתוכים וזה, אז היה דווקא היה לא סימיוטי כאילו. כי נגיד משהו שהיה איזה טבעי ילדותי וזה שנכנס לי איכשהו לתוך השפה שאני מדבר איתה, שאני מדבר אותה היום. עכשיו ברגע שאני אבוא לכתוב שירה ואחתוך משהו באמצע, אעשה איזה משהו מוזר, משהו מוזיק, אז יהיה משהו מכוון.
אני חושב שהאמירת יש, אתה צריך לכתוב במקום
הזה. אני אשתחרר כאילו מהדבניות כאילו. אפשר לסמיוטי להיכנס,
כאילו, מנהיה, כל השיחה. אז תכף שם זה גם המושגים של הדחקה. מתואר פה על משהו שברגע שאתה מנסה לקלוט וללמוד שחקן בן אדם, להיות בן אדם, אתה מדחיק אותו. ואז כשדברים מודחקים חוזרים, אז אתה יכול לנסות יותר ליזום את החזרה שלהם, אבל בוודאי שהם יחזרו באופן אחר, ולא יהיה משהו שהוא מתוכנן באופן שבו אתה בוחר את המילים בצורה רגילה.
אז הרוב הסמיוטי מודחק בעצם, וחלק ממנו קטן,
חלק קטן מוכנע, זה יכול להיות שאפשר בהקשרים מסוימים יותר לאפשר לו לקרות. ואז באמת זה יהיה פחות מכוון אולי, כמו שאומר, אם אני אעשה את זה בתורת המדע מכוונת, זה באמת לא יהיה משם. זה כמו כשבכלל בפסיכואנליזה, מחפשים איפה הלא מודע בא לידי ביטוי. מחפשים את הפליטות פה, מחפשים כל מיני נקודות מסוימות שהן לא נשלטות וחלומות וכאלה. בהקשר הזה, זה יהיה אמירה שיש סוגים מסוימים של כתיבה שהם יותר מאפשרים לתכונות, צורת משמעות הזאת שנמצאת לא מודעת, להיכנס ולקבל ביטוי ממשי. שככה הן עובדות, עובדות ברמה הזאת. מילא האמירה תהיה גם שהם לא רק, נגיד אצל ברט, זה מאוד התענגות. פה האמירה היא גם יותר שזה באמת פותח לך אפשרויות חדשות, לאיך שאתה תופס את העולם, בגלל שהשפה הזאת היא מעצבת את העולם והגבולות שלה, ברגע שהם מאוימים, אז הם גם נפתחים לך דברים. אני חוזר לדברים של הרב שגר שראינו, שבוע שעבר נראה לי, על זה שצריך, כדי להגיע לאיזושהי חוויה מיסטית, צריך להשתחרר מהשיעבוד של השפה ולראות שיש אפשרויות חדשות, שמה שמאחורי זה הוא לא הלא כלום או הנונסנס או השיגעון, אלא יש משהו שקורה.
יכול להיות שזה קורה
בהשתפכות
הנפש נגיד, או משהו כזה?
מה זה השתפכות הנפש?
כאילו איזשהו דיבור ללא
גבולות
וזורם כזה...
זה מה שאמורים לעשות בפסיכואנליטיקה, אני חושב. דיבור זורם ללא גבולות. גם ההתבודדות נראה לי, זה די דומה. יש כל מיני דברים. יש למשל נגיד דיבור שהוא לא פחות נשלט. זה תמיד דבר שמדברים עליו בהקשר של דברים לא מודעים. יש גם... זה יכול להיות גם, אני חושב, למשל תפילה, אני מרגיש שהיא קשורה לזה בגלל שהיא... לא כפופה לערכאות הרגילות של מה המשמעות של מה שאני אומר. זה מין שידור אחר כזה, קודם כל אחר. אני לא... הניסיון שלנו לרדוף אחרי המילים של התפילה עם הכוונה, זה הרבה פעמים ניסיון להכניס את זה לאופן שבו אני רגיל לדבר, לחשוב על מה שאני אומר. בדרך כלל מה שקורה זה שהדיבור מקדים את המחשבה.
דווקא בגלל שמתייאשים מהעמדה הזאת, אז מגיעים לכל מיני, כאילו למקומות שאתה מגיע, כאילו למקומות שעכשיו אמרת, אני לא בטוח שזה משהו שקודם.
מה זאת אומרת?
כאילו, מגיעים בהתחלה תפילה, לא יודע, בכיתה א', מתחילים ללמוד את הזה, ואחרי כמה שנים כבר ממצים את הקטע, וכאילו, ואז מתחילות, מישהו פעם אמרנו פה באחד השיעורים, מתחילים לעשות דרכים טוב, לא משנה, מחפשים את הדרכים החדשות, בעצם כל שאנחנו עושים פה עכשיו. כאילו, אני לא בטוח, כאילו, זו שאלה שאני שואל את עצמי, כאילו, באמת זה אפשר לדבר על איזושהי משמעות קודמת ש... היא מעבר למילים, ועוד לפני שאני מנסה, כאילו זה משהו שהוא במילים עצמם, או שמה שהיה לי פשוט כאילו מלביש עליו באלימות אפילו.
מה, ביחד למה שאנחנו עושים כאן שזה הלבשה?
כן, שאלה שאני שואלת, אני לא בטוח, אני לא
משוכנע לאף אחד מהצדדים. אני לא, העניין של הקודם פה לא... לא חושב שזה מחזיר אותנו לאיזה שלב בילדות או משהו. להפך, אני חושב שזה דווקא בגלל שאנחנו כבר לא נמצאים שם, אנחנו נקבל איזשהו מימד שהוא, יש את הניגוד הזה בין איך שאנחנו רגילים לדבר לבין איך שאנחנו מתפללים. על מקום של הילדים דווקא, כי הרבה פעמים אני חשבתי על זה, מה אתה עושה כשאתה מלמד את הילדים שלך להתפלל ולברך בגיל נורא צעיר? אז במובן מסוים אתה מכשיל את זה מראש, כי אתה לא מחכה שהם יבינו מה הם אומרים. ואז אתה מלמד אותם, ואז אתה, נגיד, בן שלי היה שנה במכינה של אורות עציון פה, שזה היה כאילו כבר גם חובה, שהם כבר יודעים להתפלל הרבה דברים. והם מתחילת שנה החליטו, אנחנו לא מתפללים כולנו, אנחנו מתחילים שלב שלב. מההתחלה מתפללים רק אלוהי נשמה, ויושבים על אלוהי נשמה, שזה... זה היה כאילו משהו מאוד אמיץ מבחינה דתית. כאילו להגיד, אני לא רוצה אתם כבר יודעים להגיד מלא דברים שאתם בכלל לא יודעים מה אומרים מהם. בואו נשכח מהם ונתחיל שלב שלב. וזה כאילו ראש אחר, כי זה ראש אומר, בואו ננסה לדבר כמו שמדברים בני אדם. אבל באמת החינוך הדתי של תפילה הוא הפוך. מה?
בתור בוגר המסגרת הזאת,
אני משוכנע כל כך. לא, אבל זה ודאי לא מחזיק לאורך זמן, אבל לפחות התפיסה של מה שהם נסים לעשות. אני כאילו דווקא באיזשהו שלב חשבתי, לא, אני רוצה ללמד אותם לפני שהם מבינים. ואז ממילא הדבר הזה נשאר, נראה את זה אחרי זה בקטע הבא, מילים שאתה לומד אותם לפני שהבנת את המשמעות שלהם, אתה אף פעם לא תוכל לדבר אותם, אני חושב, מחדש, כאילו, כמי ששם. אתם תפילה, בגלל שהיא כל כך שחוקה, אתה לא יכול להגיד אותה כמו שאתה אומר סתם דיבור. יש פה תמיד משהו אחר. השאלה אם האחר הזה הוא רק נפילה מהמשמעות, במובן הזה של צריך לנסות כל פעם להתחדש ולהבין ולשים לב וכו וכו, שזה בדרך כלל המאמץ של הכוונה, או שהאחר הזה זה משהו שאפשר לעבוד איתו, וזה משהו שדווקא בגלל שיש לו איזושהי זרות לדיבור שלנו, הוא יכול לקחת אותנו למקומות אחרים, ולעשות דברים אחרים, ויכול להיות שמאיזשהו, כאילו לכל הדברים האלה אפשר להיכנס מכיוון אחר, מאיזושהי ביקורת על התפילה, ולהגיד, אולי התפילה, אם המשמעות שלה היא לא רלוונטית, אז אולי אני יכול לעבוד איתה רק דרך המקום של החוסר משמעות. לעשות את המשהו אחר, כי יכול להיות שכשאני ארד למשמעות עצמה, היא לא תראה לי רלוונטית בכלל. זה יכול להיות כיוון אחר של ביקורת על התפילה. יכול להיות שזה סוג של הלבשה, אבל השאלה אם זה עובד בסוף או לא, זה לא כל כך משנה אם זה הולבש באיזשהו שלב או לא. מבחינה הזאת, מבחינתי יש פה משהו שהוא אחר, והשאלה היא מה החברות הזאת יכולה לקבל איזשהו מטען של משמעותי מבחינתי. כשאני קורא את התיאורים האלה של החסידות נגיד, ואני יכול להגיד וואלה, זה לא חסר פשר. זה אופן של תפילה מצד אחד. מצד שני, זה לא האופן שבו אני מתפלל בדרך כלל, אבל זה כן נמצא על איזשהו ציר. אני יודע שעבודת הכוונה הרגילה לא מביאה לשם. כי יש פה מלא דברים, שאותם אני מחפש כשאני קורא את הדברים האלה, כמו הנוכחות של הגוף, כמו הנוכחות של עוצמות שהן עבר למשמעות, כמו הפירוק של המילים. כשהם עושים משהו אחר לגמרי עם השפה, ואם יש לי עניין לנסות ללכת לתפילה מהסוג הזה, אז השאלה תהיה, איך מגיעים לזה, איך נפתחים לזה, איך מייחסים לזה איזשהו משמעות. כי כשאני מביא את התפיסה הרגילה של שפה, ברור שעושים פה משהו אחר. ואיך מה שעושים זה לשים את זה איזושהי כותרת של מיסטי ולשים את זה בצד, אבל טוב, זה מיסטי, זה... דרך הדברים האלה אני מנסה להבין איך בכל זאת אפשר לגשת לזה, לנסות להבין, כי מה שמעניין אותי בתפיסות האלה זה שהן תמיד דיאלקטיות, הן לא אומרות בוא נדבר ג'יבריש לגמרי, והן לא אומרות בוא נשאר בתוך הגבולות, אלא לנסות להגיד איך זה איזשהו מתח פנימי, שאתה צריך את השפה, אתה לא יכול להתחמק ממנה כמו בתיאור של הרב שגר, אתה לא יכול לברוח מהשפה, אבל אתה יכול לנסות להגמיש אותה, והגמשה הזאת עצמה יש באיזשהו ערך שמבחינתי הוא קשור לתפילה, כי הוא קשור לאיזושהי הגמשת גבולות של העולם, גם של העולם הדתי, ואיזשהו מקום שמפגש עם משהו שמעבר לגבולות. לכן אני יכול לקשור אותו לתפילה ולהגיד מבחינה הזאת זה עובד, כי זה תפילה מבחינתי, זה חלק מהמשמעות של תפילה. יכולה להיות משמעות של תפילה. בואו נשים פה איזה שיר קטן. וואו, זמן קצר. כשאני עשיתי כאילו לחשוב על זה, אז חיפשתי דוגמאות למקומות שבהם ההתאמה והצליליות והחומריות של הדיבור היא חורגת מהמילים. אז רציתי לשים דברים, אבל לא מצאתי על גבר, אז אם שזה מאוד מפריע לו אני מתנצל מראש, אבל הבאתי שיר של ביורק, שהיא מאוד ממחישה את זה לי מבחינת ההרגשה ואיך שהיא שרה. זה גם קשור לזה שיש לה מבטא איסלנדי והיא שרה באנגלית, ויצר איזשהו דיסטנס בין איך שהיא שרה את המילים לבין התוכן שלהם. יכול להיות שצריך להביא לכם את המילים כדי שתראו כמה זה מוזר, אבל יש גבול כמה אפשר לתת למקום. אבל נסו להקשיב ולשמוע איך שצלילים שהם לא מוזיקליים במובן שהם כפופים למנגינה ששרים, אלא הם יותר איזה מין גולשים לכל מיני כיוונים אחרים, הם מוסיפים איזשהו רובן שהוא מעבר לתוכן ולהתאמה שלו נגיד, ובמובן מסוים הוא גם די מערער אותו, כי לפעמים גם קשה להבין, וגם זה מכניס פתאום איזה עוצמות שהן סודקות קצת את העסק. אז בואו נראה, זה שיר ששלוש דקות בערך, בואו נפסיק את זה באמצע נראה. אני משהו? כן. אנחנו רוצים להיות את השלמים. כן. זה עוזר? זה מתחבר?
יש משהו
כאילו. בראש שלי?
אם הייתי מבין אנגלית אולי.
מה הייתי מבין?
אם הייתי מבין אנגלית אולי.
כן, זה חשוב.
זה לא את המילים, אבל משהו במקצר, כאילו היא מחכה עם המילה עד שזה פורץ החוצה, ואז כאילו יש איזשהו משהו כזה של פורץ, איך שזה פורץ החוצה, אם זה לא משהו מאוד קדום, כאילו משהו פשוט מה שיצא, זה בלי החושבות של השפה הזאת.
אני חושב, קודם יצא, התלמדתי נגיד לגבי הפנימה שכש... אני אגיד שהרבה פעמים בשירים, אולי יותר יש אנשים או משהו וזה, והרבה פעמים האורחים בשירים נגיד הנשימות ודברים כאלה. אני התלמדתי אם בקטע הראשון, האם זה נכנס במבנה הקול הדרמטי, אם אתה אומר לתוך כל הנשים החלפים וכולי, או הקטע השני, גרניות הכל. אז לא יודע, עדיין מתלבט כאילו איך זה... אם זה הראשון או השני, כאילו.
אני חושב שהדברים האלה זה תמיד, אני חושב שכמעט כל דבר אתה תוכל לנסות לכפוף אותו למשמעות. אני לא יודע אם יש משהו שהוא לגמרי מחוץ לסיפור. אבל נגיד נשימות, אני חושב הרבה פעמים זה נחשב כפה של השאלה, לפחות פעם זה היה נחשב כפה של השאלה, אבל
שיש לי נשימות.
אותה טכנולוגיה שלמה כאילו של להימנע מלשמוע את הנשימות. ולמעט זה יש פה למשל כמה מקומות שזה מאוד מכוון. זה תמיד יכול להיות משהו, לכן כאילו, מבחינתי היא דוגמה חזקה בזה שהיא עושה את זה בצורה מוקצמת. נראה לי גם מה שזה מראה לך, שמה שתסתובת מציבה, שזה משהו שהוא נמצא שם תמיד. השאלה אם אתה מחזק אותו באופן שהוא מתחיל להרער על הביטוי הפשוט, או שהוא סתם איזה מין, יכול להיות שהוא גוון, יכול להיות שהוא רעש רקע. מה שאני מרגיש אצלה, שבגלל זה היא מחישה לי את זה, זה שזה נהיה משהו שפתאום אפשר למשוך מילה באמצע. באופן שהוא לא כפוף למנגינה, כי לפעמים אתה שר שירים חסידים, הרבה פעמים צריכים למשוך קצת המילים ולכתוב את הפסוק, אבל המנגינה נותנת איזשהו סדר חלופי. ברגע שזה לא משהו שיש לו סדר חלופי, אלא יותר איזשהו שבירה של סדר, אז פתאום המשיכה הזאת היא מכניסה איזשהו ממד שנהיה נוכח, אתה פתאום שומע שהמשיכה הזאת היא קוטעת איזושהי מילה באמצע, או שהיא הופכת להיות פתאום איזה קול שהוא עומד לפני עצמו לצד הדיבור, או שהתאמה של עברה מסוימת פתאום מפרקת או חוסכת לך את המילה הזאת באופן שאתה נתקל בה. זה נראה לי משהו שקורה בתפילה כל הזמן, כי פעמים יש את ההדגשה של מילה מסוימת פתאום באיך שחזנים חוזרים על דברים, או באיך שזה לא כפוף להתאמה שהיית בונה, אם היית בונה את ההתאמה של הפסוק או של הברכה. זה משהו שיכול פתאום להיות איזו שליפה של המילה מתוך ההקשר שלה, והיא מקבלת איזשהו מימד אחר, או בגלל שהיא מילה שומעת בפני עצמה, או בגלל שהיא צליל מתוך מילה שזה בכלל משהו אחר. זה אני חושב ממש עבודה כמו שהבעל שם טוב מתאר, שאת המילה שמתפרקת לאותיות. ממילא אתה כבר עושה איתה משהו אחר. שאלה עד כמה אפשר להתפלל ככה. מה שאני חושב זה מובלט אצלה למשל, זה שזה לא שירה מוזיקלית במובן, זה שיר יפה. לא זאת יחסית עדין, יש לשירים שבכלל לא שרה יפה. זה יותר איזשהו ביטוי של עוצמה, אני חושב. איזשהו משהו שהוא מנסה לבטא איזה, מעבר לתוכן המוזיקלי ולאווירה ולתוכן של המילים, הוא יותר איזה מין מקום, כאילו מה, איך אני מרגיש את הביטויים האלה של בר, כלומר שזה קשור יותר להתענגות, קשור יותר לגוף שהוא מציב את עצמו, הוא לא משתמש ככלי למשהו אחר.
השאלה כמה זה אפשר לתפילה. אפילו ניקח את הסיטואציה הרגילה של תפילה, כאילו בסוף היא תפילה בלחש וספק אם אתה שומע את עצמך, וגם כאילו אם רוב הדיבור בעצם הוא מחשבה, וכאילו
כן.
קשה מאוד לדבר בהברות במחשבה, זה פשוט כאילו, זה מגיע כאילו כ...
אבל דווקא פה ההלכה טובה ממך להגיד את הדברים בפה. לנסות עם השפתיים, זה משמעותי. אפשר יותר לשים את זה לתשומת הלב. בוודאי, דווקא בהקשר הזה יש קטע של הבעל שם טוב גם שהוא מדבר על זה שהצעקה מהדבקות היא צריכה להיות בשקט. גם נחמן נראה מדבר על זה שצעקה שלא שומעים אותה היא יותר חזקה. דווקא שם הוא מתאר את זה כצעקה שהעוצמה שלה מופנית פנימה במקום החוצה. כך שזה נכון שאתה יכול פחות לדייק אולי ולהתעסק בזה כשאתה לא מדבר בכל. יש את החלקים האחרים בתפילה כמובן. אבל דווקא בהקשר הזה זה יכול להיות מקום שהוא הרבה יותר מעצים את זה שזה פועל על הגוף ולא מתקשר החוצה. אלא יותר ליצור איזשהו מצב וליצור איזשהו עוצמה שהיא נשארת טעונה בפנים, כמו הקולות האלה שמתפרצים החוצה בפסקה של היום הישמח מוישה. הייתי רוצה שנספיק לקרוא את קטע שהוא הכי ארוך פה וגם הכי כבד, אבל... כן, זה דווקא לא מחוק. אז תיקחו מאחרים, אני צר לי. עושה פה בעייתית. אני אגיד לכם, הקטע הזה מבחינתי הוא לא מובן. הוא מצד אחד נותן לדברים יותר הקשר, מצד שני הוא פחות מובן מהמקום שאליו הוא מוליך, ולכן זה דורש יותר לנסות לקבל השראה במובן הזה, לקלוט כאילו את המנגינה של הדברים ולאן הם חותרים. אז נקרא אותו. זה קטע של ספר של דלז וגואטרי שהם כותבים על כך כאילו, ועושים להפיין את הכתיבה שלו, מה היא עושה. אני לא רוצה להיכנס להקשר וכו וכו, אני רוצה לקלוט מזה מה שאנחנו קולטים, אני רק אגיד על השינוי שהם עושים במושג שאפילו להגיד אותו, אבל הם מדברים הרבה על תנועה של דטריטוריאליזציה ורטריטוריאליזציה, צריך לדייק בין הדלת לרש, שהמשמעות, הדימוי הזה אני חושב מה שרוצה לומר זה שטריטוריה זה איזשהו מקום תחום מוגדר, ויש תמיד תנועות שמנסות לפרוץ את הגבולות, ויש את התנועות שמנסות לסמן את הגבולות מחדש. זה מין מושג מוכרת כזה שאפשר להשתמש בכל מיני הקשרים, אני חושב שאפשר להבין אותו מתוך ההקשר. אבל הטקסט הזה הוא מנסה להפיין את הקשר של הדיבור לתה, למה ששפה לתה ולגוף שמבטא אותה. בוא נקרא את זה, אני אזרום עם זה ונראה. שפה כלשהי, בין אם היא עשירה ובין אם היא דלה, משלבת תמיד דטריטוריאליזציה של הפה, של הלשון ושל השיניים. הפה, הלשון והשיניים מוצאים את הטריטוריאליות הפרימיטיבית שלהם במזון. בהתמסרותם להגייה של צלילים, הפה, הלשון והשיניים עוברים דטריטוריאליזציה. קיימת איפה הפרדה מסוימת בין אכילה לבין דיבור. יותר מכך, למרות מראית העין, בין אכילה לבין כתיבה. ללא ספק ניתן לכתוב תוך כדי אכילה בקלות רבה יותר מאשר לדבר תוך כדי אכילה. אולם הכתיבה היא זו שהופכת אף יותר את המילים לדברים שמסוגלים להתחרות במזון. הפרדה בין תוכן לבין ביטוי. לדבר ויותר מכך לכתוב, פירושו לצום. בואו נעצור רגע, אז נגיד לזה כמה מילים ואז נמשיך. ושוב אני חושב חזרה למקום הזה שבו, איפה, נדבר על זה יותר בשבוע הבא כשנדבר יותר על דלז, איפה נגמר הצליל חסר המשמעות ומתחיל הצליל עם המשמעות. כי מה שנגיד סוסיר עושה שראינו שבוע שעבר, זה להסתכל כאילו לשפה ולהגיד איך השפה עובדת. ואז ברור שצליל מסוים משמש כסימן למשהו מסוים. הם רוצים לתאר, אני חושב, יותר סוג של מהלך. יש פה איזשהו קו, אם אצל סוסיר יש את הקו הזה שמפריד בין המסמן למסומן, מה קורה בקו הזה? מה השלב שבו הקול מפסיק להיות קול שהגוף משמיע והופך להיות צליל? אתה יכול להגיד את המילה פה, ו... היא נמצאת איפשהו על התווך בין הקול שהפה משמיע לבין המילה שמצביעה על הפה. וברגע שהמילה מתחילה להצביע על הפה, נוצר פה איזשהו חיץ, נוצר פה איזושהי שניות של מסמן ומסומן, נוצר פה הממד הזה של השפה, מה שהם קוראים תוכן. ויש את המקום שבה אני מסתכל על הצליל שלפני התוכן, מה שהם מכנים פה ביטוי, שהוא עושה משהו, הוא עובד באיזשהו אופן אחר מאשר איך שהתוכן עובד. ואז יש איזשהו מקום שבו הפה יכול להיות דבר שעובד ברמה המיידית, אוכל, לועס, בולע, והוא יכול להיות מקום שמשמיע צלילים, שבאיזשהו שלב הופכים להיות סימנים, שמקבלים איזשהו ניתוק מהגוף שלו. וההתמקדות תהיה במקום הזה, מה קורה לפה כשהוא מפסיק לתפקד כמשהו שעובד ומשמיע קולות שעובדים ברמה המיידית, והופך את משהו שמשמיע סימנים שעובדים ברמה שיש בה שניות. ולכן לכתוב פירושה לצום, זה אומר... שהכתיבה היא לוקחת את החומריות ומשעבדת אותה לרמה של התוכן. לעומת לאכול, יש פיתוי כזה של רשב"י, אני חושב, שהיה צריך להיות שתי פיות, אחד לאכילה ואחד לדברי תורה. זה שמבטא, יש פה איזשהו גבול, איך אתה משתמש באותו פה, שני דברים שהם באמת, יש איזו דיכוטומיה ביניהם. בדרך כלל השפה אכן מפצה על הדטריטוריאליזציה שלה באמצעות רטריטוריאליזציה במובן. מובן זה מקביל לתוכן, אני חושב, איזשהו מקום של משמעות. היא חדרה להיות איבר של מובן, וכך נעשית כלי של המובן. וזהו מובן אשר בתור מובן מילולי מופקד על קביעת ההוראה של הצלילים, הדבר או מצב העניינים שעליהם המילה מורה, בתור מובן מושען מופקד על קביעתם של דימויים ושל מטאפורות, דברים אחרים שמבחינות מסוימות ובתנאים מסוימים המילה מיישמת עליהם. זאת אומרת, יש פה איזה מין תהליך של שני שלבים. יש בהתחלה את הפה שמשמיע קולות שהם במובן מסוים כמו האכילה שלו, הם נמצאים ברמה הראשונית הזאת ואפילו החייתית הזאת. ויש את השלב שבו הוא מתחיל להשמיע מילים. ברגע שמתחיל להשמיע מילים, הוא נכנס כל הדברים האלה שיש בהם איזשהו, אם כאילו להתחיל להשמיע קולות מהתיאור שלהם, זה איזה סוג של חריגה מהשלב של האכילה, אז פה יש איזשהו סידור מחודש של הדברים. זה, לא, זה כבר לא קולות חסרי הקשר, זה קולות שיש להם משמעות, הם חתוכים לפי האופן שבו אמורים לדבר, יש להם את הדברים שהם מצביעים עליהם, אני מדבר על משהו מסוים, המציאות מתחלקת לדברים שמדברים עליהם, אני עצמי נפרד מזה. זה, כל הקטע הזה, מה שהם עושים, ובכלל בכתיבה שלהם, הם לא לוקחים מושגים ומסבירים עליהם, אבל הם משתמשים בהמון דימויים שכשאתה קולט את המנגינה שלהם, אז אתה יכול, אני חושב, לחרוז אותם. אני חושב שלמשל, איבר שמובן זה יותר להגיד שהמשמעות נמצאת בדבר עצמו. הכלי שמובן זה להגיד שהצליל הוא כלי להביא מובן. יש פה מימד של תיווך, מימד של שניות, כן? של איך שהשפה עובדת ברמה הנורמטיבית שלה, שהצליל הוא רק כלי כדי להעביר משהו שהקשר שלו למשהו הזה הוא שרירותי. כמו אני חושב, השרירותיות היא משמעותית, כי היא מגדירה לי שיש פה איזשהו תיווך, שהוא לא... ולא שהמילה עצמה נותנת לך את המשמעות, אלא... המילה היא משמשת כסימן ואפשר להשתמש במילה אחרת, בשפה אחרת, כל השרירותיות הזו שנכנסת באמצע. לעומת להגיד שהצליל עצמו עושה לך משהו. הוא איבר, הוא הדבר עצמו. אז זה השלב שבו היכולת הזאת להשמיע צלילים מקבלת איזשהו סידור מחודש בתוך השפה. הכינה. כל הדיבור שלהם בהקשר הזה הוא לנסות להפיין את הכתיבה של קפקא כמשהו שהוא מנסה לפרק את הטריטוריות האלה. המצב של השפה הגרמנית בפראג כשפה מיובשת ומעורבת בצ'כית או ביידיש יאפשר את ההמצאה של קפקא. בהקשר שלנו, מה שאני אפשר לנסות לחשוב עליו זה עד כמה המצב של השפה של התפילה מאפשר גם כן איזושהי מהלך שהם נסו לתאר אותו עכשיו ביחד לשפה של קפקא. מכיוון שזה כך, זונחים את המובן, שומעים אותו במובלע, שומרים ממנו רק שלד או צללית של נייר. בעוד שהצליל שנהגה היה רעש שעבר די טריגול, טריטוריאליזציה, אך גם טריטוריאליזציה במובן. אתה הצליל עצמו הוא זה שיעבור טריטוריאליזציה מוחלטת, ללא פיצוי. הצליל או המילה שחוצים את הדטריטוריאליזציה החדשה הזאת, אינם שפה בעלת מובן, גם אם נגזרים ממנה, ואף אינה מוזיקה או זמרה מאורגנת, גם אם יוצרים רושם כזה. בכל מקום המוזיקה המאורגנת נחצית על ידי קו של ביטול. ביטול, לא אפשר לקרוא. כשם שהשפה בעלת המובן נחצית על ידי קו מילות, כדי לשחרר חומר אקספרסיבי חי, שמדבר בשביל עצמו ושכבר אינו זקוק לעיצוב. השפה הזו שנתלשת מן המובן, כובשת את המובן, מנטרלת אותו באופן אקטיבי. שפה זו כבר אינה מוצאת את דרכה, אלא רק בהתאמה של המילה, בהטייה. ילדים מיומנים מאוד בפעילות הזאת, לחזור על מילה שאת המובן שלה חשים רק במאופל, וכך לגרום לה לרטוט. זה אולי יש אחד הדוגמאות שאפשר להרגיש על מה מדובר. מה קורה כשחוזרים על מילה הרבה פעמים? אין את התחושה הזאת? לפעמים אתה מנסה לחשוב למשל אם המילה הזאת מתאימה, זה נצא לכתוב משהו נגיד, אז אתה חוזר עליה בראש הרבה פעמים, ובאיזשהו שלב אתה פתאום לא יכול להבין מה המשמעות שלה, אתה רק שומע את הצליל שלה, היא עוברת איזה מין הזרה כזאת, ופתאום אתה אומר, רגע, זה בכלל כאילו לא בטוח אם זה המילה, אם זה, בכלל יש מילה כזאת, כי פתאום אני לגמרי מאבד את האופן, יש פה, זה בדיוק האפקט של הזרה באמנות, אני לוקח משהו שאני תופס אותו בצורה מורגלת, והמורגלת בהקשר הזה לעבור למשמעות שלו, ופתאום השבירה של ההרגל, דווקא על ידי חזרה, או ילדים בהקשר הזה, בגלל שיש הרבה מילים שהם לא מבינים אותם עד הסוף, אני חווה את החומריות של הדבר הזה, אני חווה את המקום שבו הוא מעבר למובן של השפה, אבל יש לו מובן שעובד באופן אחר. מן המובן נותר רק מה שמספיק כדי לכוון את קווי המילות. כבר אין הוראה על משהו באמצעות המובן המילולי, גם לא הקצאה של מטאפורות באמצעות מובן מושאל, אך הדבר, כמו הדימויים, אינו יוצר אל הרצף של מצבים אינטנסיביים, סולם או מעגל של עצמות טהורות שניתן לעבור בכיוון זה או אחר. אין כבר מובן מילולי ואף לא מובן מושאל, אלא רק חלוקה של מצבים בתוך המשרה של המילה. הדבר והדברים האחרים כבר אינם אל העוצמות שפקדו אותם צלילים, או מילים שעברו דטריטוריאליזציה בהתאם לקו המילות שלהם. החיה אינה מדברת כמו בן אדם, אלא מפיקה מן השפה צליליות חסרת משמעות. המילים עצמם אינן כמו חיות, אלא באופן המיוחד להם הן מטפסות, נובחות ומשריצות בהיותן במובהק, כלבים בלשניים, חרקים או עכברים, זה כל דמויות מסיפורים של קפקא. להרטיט רצפים, לפתוח את המילה לעוצמות פנימיות שלא נשמעו כמותן. בקיצור, שימוש אינטנסיבי ולא מסמן בשפה. כן, אפשר לקלוט מזה משהו ככה? מה אתם אומרים? אני חושב שמה שהם עושים זה בעצם דומה למה שהם מתארים, במובן הזה שזו כתיבה שהיא לא מגדירה לך דברים עד הסוף, אלא היא משתמשת בהמון המון מילים שנותנות לך איזה מין גוון מסוים, איזה מין תחושה מסוימת לגבי לאן הדברים הולכים. לכן כאילו רציתי להביא הרבה, ולא דווקא לשבת ולנסות לתאר את זה. ואני חושב, באופן כללי, מתוך ההקשר שלנו, מה שמנסים לעשות פה זה בדיוק לנסות להצביע על מה קורה במקומות שהם לא כפופים למובן. להגיד שבכל זאת קורה בהם משהו מצד אחד, מצד שני, לא לתאר את זה, לא למסגר את זה במסגרות אחרות. עד כמה מילה יכולה להיות בעלת לעשות משהו מעבר לאופן שבו משתמשים בה בדרך כלל? זה אני חושב בדיוק השאלה שנמצאת פה. כמה אתה יכול לקחת מילים ולעשות איתם משהו שהם עושים אותו באופן ישיר ולא באופן שעובד דרך המשמעות המילונית שלהם. אני חושב שזה כן, ננסה איכשהו לפרוץ את המסגור של הצלילים בתוך השפה וללכת עם זה שיש בצלילים איזשהו משהו שהוא פורץ החוצה.
אבל פה הם מאחדים מאוד את כל השפה, להבדיל מהמגוון שנגיד דובר עליו את קריסטבע
למה מאחדים?
כן, כי אומרים, יש משהו אחד, צליל, העוצמה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו שהוא בעצם, אז זה
אני חושב שכל מה שמסתכל בפסקה האחרונה פה עוד שנייה נגיד משהו על מישהו שמדבר, אבל אני חושב שמה שנסים לעשות בפסקה האחרונה פה, מה נשאר מהמובן, זה תמיד כאילו השאלה בדברים האלה, למשל כמו שהיית יכול לשאול על בעל שם טוב, אם מפרק את המילים לאותיות, אז מה זה משנה שזה המילים של התפילה? אז קח ספר טלפונים ותעוף איתו, הרמות העדונים. מה שמנסים להגיד פה, אני חושב, זה מה נשאר מהמובן כשאתה עושה איתו, מה נשאר מהמילים של השיר כשאתה שר אותם באופן שהוא מכניס בהם דברים שמעבר לאופן שבו צריך להגות אותם. עד כמה המקום הזה הוא הופך להיות חסר, כאילו שובר משווה קטן או גדול, כל מילים אותו דבר, או שזה משהו שנשאר, או משהו מתארים פה בכל מיני דימויים, כמו שומרים רק שלד או צללית של נייר, או שלוקחים את המילה ובמקום להגיד משהו, היא נותנת איזשהו כיוון, היא נותנת איזשהו גוון, או הביטוי הזה של עוצמות, ולהגיד שהמציאות מחוץ למשמעות הרגילה היא לא מושטחת לאיזה בליל חסר צורה לחלוטין, אבל היא נותנת משהו שהוא יותר צריך להבין אותו ברמה של עוצמות משתנות, כמו צלילים למשל. כשאתה מנסה להבין מה המוזיקה עושה, בפעמים מה שעושים זה לנסות להפוך את זה, לחתוך את זה לחלקים כמו שפה. להגיד, הצליל הזה יש לו מימד רגשי כזה, הצליל הזה יש לו מימד רגשי כזה, לשים אותם ככה ביחד, יש אפילו מישהו שעשה ממש גרפים כאלה, וככה זה עובד עליך.
גם יש משהו אחר, שבפילה אני חושב, כאילו, המגמה היא להתפלל. ויש לך מגמה מסוימת, גם כאילו כמה שתפרק את זה, כמה
ומה זה להתפלל? זה בדיוק השאלה, מה אתה מחפש שאתה מתפלל?
זה בטוח, כאילו זה בטוח יותר מלא כלום. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן, ברגע שאתה נותן איזושהי משמעות, ואפילו תפרק את המילים לעברות, או תחזור עליהן, או תעשה את מה ש... כאילו גם עם ההזרה הזאת שדיברת עליה, בסוף כאילו אתה מנסה, המגמה שלך היא באמת להתפלל, כאילו אם לא, אז... מה אתה עושה שם בעצם?
לא, אבל אני חושב שאתה מסתכל על התפילות של החסידים, אז המובן של מה זה להתפלל לא משתנה. כי אם זה להתפלל זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אני יודע איך מדברים. אבל אם להתפלל זה למשל, כמו שהנפש החיים תיאר את זה, איזשהו מפגש שהוא מערער את הגבולות. כי ככה זה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, זה לא כמו שמדברים איתו. ואז זה כבר מובן אחר, ואז אני שואל את עצמי, האם הדבר הזה קורה בתפילה? איך אני יכול להתקרב לזה בתפילה?
אתה דיברת על מנגינה, נגיד לצורך העניין, מנגינה שנותנים לזה, והשאלה היא בעצם מה נשאר מהמילים, נשאר איזשהו חוקה מהתפילה עצמה. אז אני חושב שפשוט כאילו, העירוב הזה, כאילו, ברגע שכל המטרה של המתפלל היא בעצם להתפלל, אז כאילו, כן, בסוף חייב להישאר משהו, כי אם לא כאילו...
אז אני רוצה לעצור שלב אחד לפני, אני חושב שיש הבדל בין המנגינה שמסתוכלת את זמרה למנגינה של 18.
המנגינה היא בעצם נתינת משמעות כלשהי, היא עצמה. אפילו אתה מערער את המילים, ואז אולי אתה חוזר לפרשנות שאולי באמת מה שראינו את יותר אצל החסידים, כאילו מה שיותר הולך על העברות, יותר כאילו מה שגולש על העברות בלי לעמוד על המשמעות של המילים.
אבל תראה גם שצריך שבמובן הזה אתה יכול לשאול אם יש הבדל בין עברות. להגיד שלצלילים יש תוכן לפני שהם נכנסים למילה. זה גם כאילו לנסות לשאול, מה צליל עושה? האם צלילים שונים עושים דברים שונים? האופן שבו אני מתאים את המילה עושה את הדברים אחרים. זה המקומות האלה שבהם אני כבר לא מדבר על משמעויות חתוכות, אבל אני גם לא מדבר על צפצוף אחד ארוך, או ריחוף אחד ארוך במקום שהם מובילים בכלל. אלא אני מדבר על איזושהי תנועה, למשל מהאחד הדברים שמפריחים בניסיון להבין מוזיקה כמו שפה, זה שיש בה רצפים, אין לה מקטעים. ויש משמעות איזה שזה רצוף, זה לא שאתה מתליל לזה ואז תליל לזה ואז אתה מרכיב אותם כמו אותיות. אלא יש פה איזשהו רצף, יש פה איזושהי תנועה של עלייה וירידה. הביטויים האלה של רצפים, של סולמות, של אינטנסיביות, במובן זה של עוצמה שהיא מבפנים והיא לא נמדלת מבחוץ, זה הכל ביטויים שנסים לתאר איזשהו מימן של מובן שהוא לא עובד דרך חיתוכים. ולכן האמירה תהיה זה שהוא גם מביא אותך למקום שהמציאות היא פחות חתוכה. כי אחד מהדברים שניכנס לזה יותר שבוע הבא, אחד מהדברים שהשפה החתוכה עושה זה גם למקם אותי ומלוא הדברים שאני מדבר עליהם, כמו כשאמרנו, כשהפה שמשמיע קלות, למעט הפה שמדבר על עצמו. נוצר פה איזשהו חיתוך כזה בין זה שמדבר לבין הדברים שהוא מדבר עליהם לבין המציאות, האם אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ועל עצם האופן שבו אני מדבר יוצר את ההפרדה בינינו, וכל התפילה תהיה בנויה על הפרדה מול תקשורת, או שמה שקורה במילים זה איזשהו מקום שאני נכנס אליהם ואני נבלע בתוכם, גם במובן של איפה אני נמצא ואיפה המילים נמצאות. כי למשל הגבול בין גוף לבין מילים, גוף שמדבר מילים לעומת גוף שמשמיע צלילים, אפשר אני חושב לראות את המקום שבו זה גבול פחות הדוק. הצלילים, במובן הזה, הם יותר חלק מהגוף עצמו. לעומת המילים שהם יותר הגוף ככלי במובן. ואז ממילא אני נכנס לאיזשהו מקום שהוא יותר אחדותי, הוא פחות חתוך. בהקשר הזה זה גם חלק משם האנרגיה של התפילה שראינו עם החסידים, שניסיון להגיע למקום שהוא שכחה עצמית, השכינה שמדברת מתוך גרונך, המקומות כאלה שהם יותר מחפשים לסדוק את ההבחנה שהשפה יוצרת בין מוען לנמען. וואו, אנחנו צריכים לעצור, זה טוב דווקא, כי בשבוע הבא אנחנו נמשיך דברים דומים, באותו הקשר, קצת בגוון אחר, אז מקווה שזה יעזור גם להבהיר דברים שלא הובהרו, ועד אז צריך לתרגל את זה בפועל, לראות אם זה עובד.